נחזור לעניין שלנו. באמת עוד התבוננות בעניין מידת האהבה. אהבת השם. נזכיר מה שאמרנו פעם קודמת, שבאמת היראה היא קשורה יותר לצד הפחיתות שבאדם, יותר לצד שמבטא את המרחק בין האדם לגובה האלוקי, לסגב של האלוקות, מצד זה שייך את היראה. והדגשנו כבר בתחילת דיבורנו על זה, שגם מדובר על יראה אמיתית, לא שלא לשמה, לא יראת עונש. אבל גם בה יש איזה סוף סוף ביטוי של המרחק, של יותר הדגשה של המרחק. זה באמת יותר בא מצד הגוף. למרות שגם בקדושיו לא יאמינו מלאכיו ישים תעלה, כן, גם מלאכים, מלאכי עליון, אפילו כתר עליון דיו אור צח, אור מתוחצח, אור חם לגבי עילת העילות, אני חושב שהזכרנו. כלומר, אפילו מציאות רכוניות מאוד גבוהות, הן בעצם גוף לעומת עילת העילות וסיבת הסיבות. אבל סוף סוף זה מבטא את הצד הזה, את הצד של המרחק, את הצד של הפער שיש. והאהבה מבטא דווקא את הצד של הדמיון, את הצד של ההשוויה, שזה באמת פלא. כי לכאורה אי אפשר בכלל להגיד דבר כזה, שיש השוויה בין הבורא לנברא. אבל יש צד כזה. זה לא השוויה במובן כביכול, במובן החיצוני, במובן אפילו מציאותי. זה השוויה והלכת בדרכיו, שאפשר כאילו שאנחנו נדבק במידותיו ונדבק במעשיו של הקדוש ברוך הוא, ובזה אנחנו באמת הכי קרובים אליו, כמו שאומרים חז"ל. וזה מבטא דווקא את הצד העליון שבאדם, שמידות האלוקיות מופיעות גם בו, הנשמה שיש בו, זה הצד הפחיתות שבו. אז כאן עוד מאמר, זה לא מספר יסוד, תניה, פה, אבל הזכרנו מאמר נוסף שמופיע בחז"ל, ש... אחד היה בדח טובה, ואמר לו רבו, בכל עצב יהיה מותר, ואמר תפילין כמה נחנה. אז מה אפשר? דווקא בגלל התפילין אתה יכול להיות יותר מבודח? אז כן. התשובה היא כן, שבגלל בגלל הנשמה האלוקית שבאדם, שזה מבטא התפילין, זה סיבה לשמחה, זה סיבה לחדווה. באמת אומר גם התניא ככה. שמצד הגוף שייך עצב, מצד הנשמה שייך את שמחה, מצד הנשמה יש שלמות. אני חושב שגם אהבה ויראה זה על אותו, מבחינה כזאת, שמצד המוגבלות שלנו, יותר היראה, ומצד דווקא, מצד האינסופי שבנו, מצד הנשמה, מצד האלוקי, חלק אלוק הממעל, מצד זה האהבה. עכשיו יש פה עוד... נראה פסקה של הרב, לידועה, חשובה מאוד, יסודית מאוד, שהיא מבטאת את האהבה כמה שהיא כוח יסודי בחיים. לא רק דבר טוב, זה גם יסוד. יש פסקה באורות הקודש, הרב אומר שהקדושה זה לא רק דבר אמיתי, לא רק דבר נכון, אלא זה גם צורך. חשוב להבין שהקדושה היא לא רק אמת וטוב ונכון, אלא זה גם ממש נוגע לקיום שלנו. כלומר, אם יש קשר לקדושה, אני כותב לקדושה, זה לא רק שאתה יותר מוסרי, יותר בסדר, יותר עושה דבר צודק, אתה גם יותר חי, זה דרוש לחיים. אז יש גם אהבה, זה ככה. אהבה זה א', דבר נכון, זה מידה טובה, מידה טובה מאוד, גם אהבת השם, גם אהבת ישראל, אהבת הבריאות כולם. אבל זה גם ממש טוב לבריאות, טוב לבריאות שיש לאדם אהבה. אז פה הרב מדבר על אמונה ואהבה. וגם זה אפשר לומר שאמונה ואהבה, יש קצת שאולי בחינה אחרת קצת, אבל שאמונה הייתה קצת ממגילה ליראה, לעומת האהבה.
אמרנו בין האהבה לעירה, אז דווקא העירה העליונה שדיברנו על עירת ההוד, אז זה לא היה הדגשה של הריחוק. זה היה כן רצון, כאילו, זה הכרה בגודל של חיבור, לא?
כן. אבל אדרבה, בוא ניקח ונגיד, מה בכל אופן, אם אנחנו בדברים הדגשנו מה העדיפות של אהבה על העירה? דווקא אהבה מ... מדגישה את הנשמה, את הערך הגדול שיש באדם. מצד זה יש אפשרות פיכה של אהבה, של אהבת השם. אבל מה עלה בעירה על אהבה? שבעירה יותר מדגש הגודל האלוקי. דווקא בעירת העוד אפילו. כי אהבה אתה אוהב, בכל אופן לפי המושגים שלך, אהבה זה איזושהי התחברות. התחברות זה קשור לאיזושהי נקודה של מפגש. אז זה קצת מוגבל באיזה מידה. אהבה אמנם באה מצד העליון שיש בנו, אבל הוא בעצמו קצת מוגבל. ועירה זה דווקא התייחסות לצד הבלתי מוגבל, לצד האלוקי. כאילו כשמסתכלים על האדם, אז אולי האהבה יותר מדגישה את הצד העליון, והעירה את הצד המוגבל. אבל כשמסתכלים על לאן אני פונה, אז דווקא באהבה זה יותר מצד איך שהקדוש ברוך הוא מתבלחת בדרכיו, מצד מה שאני יכול קצת, שיש לי איזו שייכות, איזו נקודת התחברות. והעירה זה ביחס למשהו מופלא לגמרי. זה הצד העליון שבעירה. לכן באמת הם חשובים כל כך ביחד. נטרי נטפיד, כתוב שם, שאי אפשר לא, אי אפשר בלי שניהם. הורייתא בדחילו, דחילו אורחים הוא לא פרחה לעילה. זה הכנפיים. אז עם כנף אחד אי אפשר להמרים. חייבים את שניהם. אני חושב שבזמנו עשינו גם בעירה חשבון כזה, אבל עכשיו שאני אגיד שזה עירה ואהבה. שאם אין עירה, אז בן אדם זאת אומרת, אדם שוכח שיש השם. אם אין אהבה, הוא שוכח שיש אדם. כאילו. האמונה והאהבה, הן תמיד מחוברות זו עם זו, כששתיהן זוכות בנשמה בשלמותה. וכשאור אחת מהן שלם לגמרי מתעורר את השנייה בכוחה, נוסד עם המכה הנפש להעיר בכל מלואה. כן, אז האמונה זה היחס למקור האלוקי. והאהבה זה גם היחס לקדוש ברוך הוא, אבל אהבה זה גם יחס לכל העולם. מתוך אהבת השם אוהבים גם את ישראל, אוהבים את הבריות. זאת אומרת שאמונה זה היחס לשורש, זה הדבקות, ואהבה זה התוצאה של זה. אחד נובע מהשני. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אנחנו אומרים. ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת את השם אלוקיך זה אהבה שמתחברת לאמונה. יש פה אהבה. ואת השם, זה אמונה. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, זה אהבה שנולדת מתוך האמונה. עמך אהבת, כביכול הקדוש ברוך הוא. שזה מתגלה לנו באמונה. זה פשוט תלוי איך זה, אבל יש עד שאמונה היא למעלה משניהם. אמונה, שאומרים את המשפט המפורסם של הרב, שאמונה זה לא שכב, לא רגש. על הביטוי היותר מהותי של נשמה. בשפה של חסידות זה הכתר, כן, האמונה. זה השורש. זה נקודת ה... זה אפילו לומנם מושגים של עירה ואהבה. שם כבר... עירה ואהבה זה היחס שלנו, של בן אדם אל ההופעה האלוקית. אמונה זה אולי כבר חלק אלוק שנמצא בנו. אין האדם מוכשר, אבל האמת שגם אמונה וגם אהבה זה, וזה אולי מתחיל מהקדוש ברוך הוא, זה מתפשט על כל המציאות. כל החיים בעולם בנויים על אמון, וכל החיים בעולם בנויים על אהבה, אין מלא זה, אז שום דבר בעולם לא יכול להתקיים. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ואהבה. וזהו עוד שבכוחות אלו מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו. כן, כן. כזאת. נכון. במאמר אחר הרב אומר, וזה מאוד מתחבר, מאמר קרבת אלוקים, אומר שרואים שלילד זה מאוד מתאים חינוך של אמונה. שכאילו זה מאוד מוציא ממנו את הטוב, את השמחה. ילד הרי כל מה שתחנך אותו יקלוט. אבל איזה חינוך מפריח אותו, מגדל אותו, מצמיח אותו, חינוך לאמונה. מאוד משתלב, מאוד תואם, עם תום הילדות. אז גם אהבה. כלומר, הדבר שהכי צריך להקנות לילד, זה אמונה ואהבה. הרב צודו היה אומר, אני חושב שהיה אומר, ואהבה קודמת לאמונה. אני אומר על חינוך של הדור, אמר באמונה ואהבה, ואהבה קודמת לאמונה. זאת אומרת שדברים האלה, הרי בחינוך של הילד זה הדבר הכי בסיסי, הרי יש שלבים שהילד הוא לא בשלב של דעת, כן? אפשר ללמד אותו משהו, תלוי באיזה גיל, כן? והוא שלב שמבין משהו, זה לא מבין כמו מבוגר. אז איך מחנכים אותו לאמונה ואהבה? לא במילים דווקא. איך נגיד, איך מחנכים ילד לאהבת תורה? גם שפתית עם האבי, או מאוד סורך כזה ש... אם האבא אוהב את התורה, והוא אוהב את הילד, אז הילד אוהב את התורה. לא צריך להסביר לו שצריך לאהוב את התורה. זה ימילה. הוא מרגיש אהבה אליו. את החוויה הזאת, לפעמים קוראים לזה היום אנרגיה הזאת, החיובית של אהבה, הוא חש אותה. הוא מרגיש את הקשר העמוק בין אביו לתורה, אביו, אמו, אז ממילא, זה יותר מכל דיבור. אחר כך כמובן, המילים גם יש להם חשיבות. אבל זה העיקר, זה היסוד. וזה גם היסודות של הבריאות סתם, אפילו בלי... לפני הדרגה של תורה, זה אחרת קדמה לתורה. אמונה ואהבה, זה היסוד של הבריאות של החיים. אם ילד יש לו אמון, אמון בעולם, אמון באנשים. זה שלב שהפסיכולוגים קוראים לו שלב האמון הבסיסי. זה שלב מאוד, מאוד צעיר, שאז בתקופת ההנקה אפילו, השלבים שבכלל הוא לא מדבר אפילו, שהוא רוכש את האמון הבסיסי בבני אדם, בעיקר דרך האמא, ושכאילו, אם הוא לומד מצד אחד שאין, שלא בורחים לו, לא נוטשים אותו, הוא רואה שיש איזה רצף, שמטפלים בו, שדואגים לו. מצד שני הוא גם רואה ש... נותנים לו גם לעמוד על הרגליים, לא שתינוק עומד על הרגליים, אבל שגם הוא מדי פעם יודע שהוא יכול להסתדר קצת כמה רגעים, כמה דקות, כמה שניות בלי אמא. אז זה נותן לו גם את האמון בעצמו. כמו שדיברנו מקודם, צריך שאדם יהיה לו אמון בעולם ואמון בעצמו. אז האמון בעולם זה שהוא רואה את הטיפול של האמא. אמון בעצמו שאיפים לא מטפלת בו. אז אתה יכול להסתדר קצת לבד. זה לא נכון, כשיש אנשים. כשיש בריאות עושים את זה עם מילה, זה לא משהו אפשר למדוד אותו בדיוק. עושים את זה עם מילה. וזה שלב האמון הבסיסי. וזה עם מילה, האמונה ואהבה, זה שני הדברים שנמצאים פה. וזה כל מה שמאפשר לאדם להיות שמח, לפעול, לעשות, ליצור, מכל השלבים שהוא גדל. זה אם הוא גדל על אמונה ואהבה בתחילת הדרך. זה הכל, הכל תלוי בזה. כל מה שתבנה אחר כך זה קומות עליו. כל מה שהיחיד והכלל עושה, אומר הרב, בכל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך הוא להשלים מעלה עליונה את האמונה ואת האהבה. זה גם יוצא יפה, שזה גם היסוד של הכל, הבסיס של כל הבניין, של כל יחיד וגם של הכלל, וזה גם השיא, השיא של התרבות, השיא של מה שאדם אולי יכול להגיע בשיא חייו, זה להגיע להשלמות של אמונה ואהבה. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם, המאירים את כל דרכי החיים והאהבה. ממש מה שהרב כאילו זה כמו אידאות כאלה, הוויות רוחניות, יסוד המציאות. זה מאיר באמונה שכל אחד מרגיש, והאהבה שכל אחד מרגיש. האמונה והאהבה היא עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה. התרבות הזמנית, כפי מה שמתבססת עתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה. אנחנו קוראים לזה בשפה של ברסלב, יאוש. יאוש זה הכפירה, כן? ההפך מאמונה. יותר מאמונה זה יאוש, כן? חוסר אמונה וחוסר אמון, ועל השנאה. אדם לא מאמין באמת שהעולם אחד. לא מאמין בהשם אחד, לא מאמין באמת שעולם אחד. אז באיזשהו מקום, אם שהתרבות הזמנית למרות, התרבות הזמנית, התרבות מצויה בעולם, חיצונית יותר. אז למרות שמדברים על הומניזם, על הערכו של האדם וכו', אבל באיזשהו מקום יש איזו תפיסה שכאילו האדם צריך לדאוג לעצמו. כאילו אין באמת, באמת אחדות, אין באמת איזה... בסופו של דבר, כל אחד חי לעצמו, ואדם צריך לדאוג לעצמו. לפעמים, אינטרסים נפגשים. אני אספר לכם ש... למה שזה ספר... פסיכולוגיה באמת נחשב, נקרא תורת הגשטלט. תורה שהמציא אותו גם כן יהודי. לא ככה בשנים יחסית, זה לא מה, פסיכולוגיות הישנות, זה יותר חדשות יותר מפותחות, גם יש בהם הרבה דברים טובים, אפשר להגיד מלשון הזוהר, קריבין לאורך הדממנותה. אבל ממש במשפט הראשון של הספר, אפילו בהקדמה כזה, בעמוד הראשון הוא כותב, שאני חי את החיים שלי ואתה חי את החיים שלך, ואם אנחנו נפגשים טוב, אם לא, אז לא. עכשיו, לפעמים, איך אומרים, בהדרכה הטיפולית, לפעמים זה יצא טובה דווקא, שאתה לא מתעסקל את עצמך, אתה מצליח להסתדר עם מישהו, טוב, לא מצליח, בסדר, צריך להשתגע מזה, אז לא. אבל זו אמירה עמוקה, כאילו אמרה שבאמת אנשים לא באמת מאוחדים, לא באמת מחוברים, זה לא... יש... המציאות, ההוויה המציאותית זה אני. יש אני, יש עוד, עוד אני ועוד אני, עוד אחד. וכל אחד הוא בעצם... זה מתקשור גם קצת למלחמה ש... זה איזה דיון, באמת משקוטה משונה לו, שזה... יודעו אולי שמעתם, אסא כשר? לא? מה? אסא כשר, לא שמעתם עליו? כן. הוא כתב את הקוד האתי של צה"ל. שבינתיים שינו קצת. הוא כאילו איש, דווקא יש לו ייחוס, הוא הרב קשר, הרב מנחם קשר, שהוא קרוב שלו, ומשפחה, רבנים, דורות. אבל הוא ככה לא. אתה מתחוכם, אבל לא, בלי עול מצוות. יודע משהו, כאילו. אז הוא פעם הסביר, מכוח מה אתה יכול לצאת למלחמה ולבקש מחייל שיסכן את עצמו עד כדי סיכון לפעמים גדול, קרוב לוודאי לפעמים. אז באמת הוא, בכלל, איך אפשר שחיים, חיילים יכולים, מה כאילו העיקרון המוסרי שמוביל את זה? אז הוא אומר שבאמת, הוא אומר זה כמו עסקה. כיוון שחברה לא יכולה לשרוד, חברה שלנו לפחות, כיום בעולם שלנו, לא יכולה לשרוד בלי שיש צבא. כי יש אויבים ולפעמים צריך להילחם. אז יש פה מין הסכם. שיהיו זמנים שאתה, כאילו פלוני, הוא יהיה בסיכון והוא יעמוד בחזית, והוא זה שאולי יספוג את האפשרות אפילו למות. וכי אחר כך מישהו אחר יעשה את זה. זה מין חוזה, הוא אומר זה כמו חוזה כזה, כמו חוזה חברתי. אגב, עכשיו אומרים את זה גם ב... לפעמים אומרים את זה גם בבית המדרש, בדיני אמונות למשל. אז יש דברים שהם כמו הסכמת, הסכמת המדינה, מנהג המדינה, מה התוקף של מנהג המדינה? זה כמו הסכמה. אני יודע, כולנו מוכלים על... נניח שתקנת יהושע למשל, שילכו בשדה בזמנים מסוימים, כי שווה גם לי שאני אלך בזמן שאני אצטרך. משהו כזה. יש מין עסקה הדדית כזאת. אז ככה הוא אומר. היום אתה בן 18 וחייל וזה. לפני 20 שנה אני הייתי, או בעוד 20 שנה אני אהיה, תלוי מה הגיל שלי. זה היה חוזה. הוא אומר, וזה הגיוני. אבל באמת, אם מדובר על סיכון ודאי, הוא אומר, זה באמת בעיה. צריך לשקול 1,000 שיקולים לפני שמכניסים חייל לסיכון ודאי. וסיכון מסוים אפשר. זה באמת, כמו... קוראים בעברית פשוטה, חברת שמירה. במושגים שלו הצבא זה חברת שמירה של הציבור, וגם שומר לוקח סיכונים. גם שומר אזרחי לפעמים. יש מבטחים שהצילו לפעמים על גופם את הבית קפה או מה שהם שמרו, את אותו מקום ששמרו עליו ממחבל. זה חברת שמירה. יש פה איזה הסכם. אבל באמת, אתה יכול להגיד לשומר שתמורת כסף יסכן את עצמו. יש אפילו תוספת סיכון, יקבל מזכורת יותר גדולה על זה שיש גם עבודה עם סיכון. אבל להגיד שימות, מתי אתה תחזיר לו? מתי אתה תיתן לו בחזרה את ה... על ודאי. וזה באמת מסתבך עם זה קצת. אז הוא אומר שבאמת ההנהגה צריכה לא לשלוח חיילים לסכנה ודאית, אבל יש סכנה מסוימת. אם אין ברירה וזה, כאילו, אחרת כולם ימותו, טוב, אז זה כן הגיוני כבר, כן. זה כבר אולי כן יכול לחזור לחוזה הזה, אם לאו אחרי הוא ימות, אז עדיף שהוא יסכן את עצמו, כי אחר כך מישהו אחר יסכן את עצמו, אחר בלאו אחרי כולם. אבל בקיצור, אז אחד ענה לו, שאחר גם כזה, בדעות כזה, אז אמר לו, סתם סיפור של מלחמת העולם השנייה, היה קרב גדול של בעלות הברית שמתחמו נגד הגרמנים, אז אחד הקרבות המפורסמים זה היה שהם נחתו בנורמנדי, 6 ביוני 44, אני חושב, זה תאריך כזה, שעשו נחיתה באירופה, כלומר, אחרי שהרבה זמן גרמניה שלטה באירופה, ונחתו הכוחות האנגלים, הצרפתי, האמריקאים, היה שם, למרות כל ההטיות וזה, אבל היה שם קרב קשה, נורא מאוד, וכי יש שם המון גרמנים, והם מחשמם ידעו להילחם, והם ירו, הם ישבו על הערים והם נחתו על החוף והם ירו על כולם. מתו שם אולי ביום אחד, אני לא יודע אם זה המספר, אולי בשעה, אני לא יודע אם זה בשעה או ביום, 3,000 חיילים. וכך אולי כל יום בימים הראשונים. זה בא ברור שבחלק מההסתערויות ידעו ש... ברור, אם כולם היו מתים אז לא היה שווה את המבצע הזה, אבל חצי. אולי חצי היו... חצי נהרגו וחצי הצליחו לטפס על הגבעה, הגיעו ברגליהם עד איפה שזה וכבשו אותה. וככה עוד גבעה ועוד גבעה, עוד שלאט לאט עשו ראש גשר, ובסופו של דבר כבשו בחזרה את גרמניה. באו עם המון המון כוחות, מיליונים היו שם בסופו של דבר. אבל היה מוצדק, לפי התיאוריות שלו. אני לא בטוח שהוא היה יכול להגיע למסקנה כזאת, וגם איך תשכנע את החיילים, כלומר, תן להם מוטיבציה עם ההסברה הזאת, שילכו ככה, אם היו חושבים במושגים של ההסקה, שלא הם מזיזים את הנעל שלהם, כן? צעד אחד קדימה. אומר, כאילו, כוחנו, האמת, גם הכותב השני, את כאן זוכר, הוא לא מדבר במושגים של אמונה, אבל כאילו, מה, כוחנו, יש איזו מוכנות של אדם להגיד שהחברה, זה ערך יותר יקר לו מהערך שלו. תגיד את זה מפורש, מה זה העסקה? כאילו, עסקה הזאת, להגיד, יש פרטים. אז הפרטים עושים ביניהם עסקה. יש גם עסקה של סיכון. אומר, לא, יש כזה מושג שמקובל בעולם, ואנשים מכירים בו. שעדיין לפעמים אומר, שווה לי שהחברה תתקיים, שהחברה אפילו תרוויח רווחים משמעותיים, תחיה בביטחון, תחיה בשלווה, והאדם מוכן להקריב את עצמו. זה, מוכרחים לדבר מושגים כאלה. באמת שבלי אמונה קצת קשה לדבר על זה. שיש לחיים, שהחיים, אם כל מה שיש זה החיים פה, אז כאילו, אז אדם הוא מפסיד הכל. אתה אומר, לא, החיים הם משהו יותר גדול, יש את הנשמה, יש את ההינטעות שלו בכלל. מה שאולי מרגישים את זה, גם בלי אמונה, מרגישים ש... נענה למשפחה שלו, אפילו חיות מוכנות. עושה את זה שמה התיידים, אפילו חיות מוכנות להקריב את עצמם על הילדים שלהם. אז אדם, הוא קצת יש לו שכל, אז הוא מבין שזה לא... יכול להיות הילדים, יכול להיות הילדים של השכן, כאילו, זה לא חייב להיות משהו, הפרמה המצמצמת הזאת. אז זה היה... נלגלנו לזה, אבל זה ההבדל בין התרבות הזמנית, התרבות של האמונה והאהבה. התרבות הזמנית, חיים באלמא דה פירודה. זה מלא, אין מקום. אפשר להגיד שיש שני דברים, אפשר להגיד שזה אחד. הירוש זה קשור לזה שאין אמונה, שאין הקדוש ברוך, כאילו שאין יחס לקדוש ברוך. אז ברור שיש יירוש, נכון? זה מובן. לאן העולם הולך? והשינה קשורה לפרטיות. אני חושב שזה גם קשור. אם אתה תופס את העולם, אם אתה תופס את העולם בצורה של אלמא דה פירודה, אז זה גם עולם מאוד מייאש. זה קשור מאוד. מה שכתוב פה, אני חושב שזה גם וגם. זה כאילו מתחיל מלמעלה ומקיף את הכל. זה כוחות כאלה, זה... כמו השם השם, עד רחום וחנון, מה זה רחום? מידת הרחמים האלוקית שמתפשטת בכל המציאות. עד לרחמים שיש בכל אחד מאיתנו. זה פה אהבה והאמונה. נאמר מקודם שמשם מתעצלים כל האורות הרוחניים. זה כמו מין... מידת הכתר והחסד, לא יודע איזה ספירות הרב רומז, זה חודשור בן זמש. הופעות אלוקיות. אז התרבות הזמנית מבוססת על הכפירה והשנאה, מה שאמרנו עכשיו. למרות שכאילו, תפיסה שתיארתי, יש בה כאילו אנושיות, יש בה הומניות, אבל זה לא דבר, הפרט הוא חזות הכל. ואז אם אין מסירות נפש אמיתית, גם אין חיבור אמיתי בין אנשים. בסופו של דבר. כל אחד חי לעצמו. יש כאילו, גם כשיש אפילו יחסים נפשיים, זה כמו עסקה. אני נחמד אליך, אתה נחמד אליי בחזרה, זה שווה לשנינו. אני אגיד לכם משהו, שאם פעם תצטרכו להיעזר בפסיכולוגיה או פסיכולוגים, יש הרבה מה להיעזר. היום, בדור שלנו זה כלים שצריך לעבוד איתם. מי שצריך, לפעמים זה יכול להיות אדם שיש לו צורך, לפעמים אדם במצבי משבר יש לו צורך. אז זה בסדר, יש הרבה... זה היום הדרך ארץ שקדמה לתורה בהרבה מובנים. אבל לשים לב לנקודת הקשר הזאת. שלפעמים באיזשהו מקום התיאור, אפילו של יחסים בין אישיים, זה סוג של עסקת גומלין כזאת. אז לפעמים זה עוזר להבין איך עובדים, כן. זה עוזר לתאר התנהגויות אנושיות, בסך הכל יש לנו גם נפש בהמית. זה מסבירים אותה מצוין. צריך פסיכולוגים, כל מה שמדברים, זה הנפש הבהמית. אפשר להגיד, יש בחב"ד גם ביטוי הנפש הטבעית. עכשיו, טבעית אולי זה משהו קצת יותר גבוה, שיש בו אולי איזה יסוד. כאילו, זה הנושיות הפשוטה, נקרא לזה. אז זה מה שהם מדברים. עכשיו, זה הרבה. אפשר להגיד שאנחנו לא כאלה. התניא אפילו אומר שרק הצדיקים, הנשמה זה האני שלהם, והנפש באמת זה... גומלים מתאחסת. ילד הזקן, היה הולך להתרחץ, הוא אומר, עושה חסד, לא היה לובטה. אבל אומר, זה רק הלל יכול לדבר ככה, אומר התניא. כי הוא הנשמה. והגוף זה האורח אצלו. אבל אומר, אנחנו לא רוב העולם בינוניים, לא כאלה, רק צדיקים הם כאלה. אז אומר, יש מקום ללמוד את הפסיכולוגיה של נפש הבהמית, ודאי אם זה מתוך כוונה לסדר אותה, להתנהג איתה נכון וכו'. אבל לזכור את המוגבלות. שבאיזשהו מקום, יש איזה, שזה לא הופך להשקפת עולם. זה יצא טובה הרבה פעמים בהבנה, בהתנהגות, במודעות טובה. אבל לא זה חזות הכל. זה אחד הסכנות. דווקא רבי נחמן פרומן לא מזמן פרסם מאמר כזה, יש מכם רע. תקף את הפסיכולוגיה. אז כולם נבהלו וזה, זאת אומרת, לא, אני אומר ש... ודאי שיש בזה צרכים, יש בזה תועלת וזה. היה לנקודה הזאת. נקודה הזאת. ולא שקועים בעני העצמי לגמרי. ואי אפשר להתגבר על מחלה זו של הכפירה והשנאה. כי אם לגלות את כל אוצרות התור מונחים מבית גנזיהם של האמונה והאהבה. וזאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. האהבה והאמונה זה נשמת התורה. תורה, מצוות, מילים, הם הגוף, הם הביטוי של זה. האהבה והאמונה זה לכן הסתרי תורה מגלים אותם. התורה היא אהבה, המצוות היא אמונה. פשוט תשים לב שבתורה אנחנו גם נזדהים, גם מבינים. מצוות זה יותר קבלת עול. יותר ביטול. תורה, השכל שלנו משתתף, אנחנו משתתפים. ואינם גם כן הצינורות שאדם שפע אמונה ואהבה שופע והולך תמיד. בכל התרבות הרוחנית והחומרית של עם ישראל, מתורות חייו הלאומיים צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול המאוחד הזה, 2-4, התורה ומצווה, אמונה ואהבה. אני מדגש שפה קצת חיצונית, רומז לזה קצת. כמו שככה צריך לנות עם ישראל. אלו מה הבשורה של הציונות הדתית, אפשר להגיד של התורה, מה הבשורה של עם ישראל בכלל. ואולי זה אמונה ואהבה. חינוך של אמונה ואהבה, תפיסה של אמונה ואהבה. עם כל החסרונות שיש לנו, גם אנחנו יכולים לתקן את עצמנו עוד הרבה. אבל זה בשורה גדולה. שכלול האמונה ואהבה ואומץ קיומה מתחזק ביסוד דבקות נפשית בחכמים מתלמידיהם. וכפי המבטא של החסידות, התקשרות עם צדיקים. יסוד זה שהחסידות טיפלה בו הרבה, צריכים היום להקימו בשכלול גדול והדור מאוד. מתור אוצר חיים, אדם רגל השכינה, הקודלת לתור האמונה ואהבה, השויה בחכמים צדיקים, שמעות חייהם, כולה התגלות האמונה ואהבה, ומחוזקה בהתענות התורה והמצווה, מכל מילי המעשים הרוחניים, עם סגולה נפשית מיוחדה, שהסתגלות רוח הקודש, הרואי להיוולד דווקא בארץ ישראל. כן, דבקות בחכמים, מה שהחסידים דיברו, דבקות בצדיקים, זה יסוד גדול מאוד. כי אמונה ואהבה זה לא תוכן. זה יסודות נפשיים. איפה לוקחים את זה? צדיקים גדולים. צדיקים גדולים שיש בהם אמונה ואהבה. אני חושב שבדרך אפשר להבין שאולי בחינות בצדיקים, יש כאלה שיותר בולי צד האמונה מאשר צד האהבה. יש כאלה יותר בולי צד האהבה מאשר האמונה. יש כאלה זה אולי בשילוב. זה מדרגה, מדרגה גבוהה. גם על זה נאמר, גדול שימושה. מאמר דומה למאמר שהבאנו פעם שעברה, הרי השם תלכו וכי אפשר לדבק בו, אלא הלכת בדרכיו. אז יש מקום אחר בחז"ל שכתוב, אלא ידבק בתלמידי חכמים. כי אפשר לדבק בשכינה, אי אפשר, יש אוכלו. אלא ידבק בתלמידי חכמים. מה שכתוב כאן. עכשיו נפגשים עם האורות האלה.